I'm sorry to ask this, but do you know who he is? Do you know his name?
Yes. I know that he is the Mexican president.
But so. Can you tell me his name?
No.
So. Don't you think it would be important, if you're running for president, to know who the president of Mexico, the country to the south of the United States, is?
שמענו עכשיו את אמי קלובושר, שמתמודדת כמובן בפריימריז הדמוקרטיים, שלא מצליחה לעלות על שאלה בסיסית, מי מנהיג המדינה הדרומית לארצות הברית, מקסיקו. זה אולי טבעי בשלב הזה בקמפיין, שמועמדים עייפים ומותשים, ובטוח שקלובושר לא התכוננה כמו שצריך לרעיון, אבל הוידאו הזה עשוי לפגוע בתמיכה בהצבעה אליה במדינת נבדה, שם יערכו ביום שבת הקרוב הקאוקסס, הגרסה שלהם לפריימריז הדמוקרטיים, ונראה אם זה קצת יבלום את המומנטום שהיא נהנית ממנו כרגע. שלום וברוכים הבאים לפרק של המדריך לטרמפיסט מבית גלובס, אני אורי פסובסקי.
אני טל שניידר.
הפריימרים ממשיכים קדימה, וטל, חזרת אלינו אחרי שבועיים בגולה.
שלום, אני פה.
איך הג'טלג?
עדיין מכה.
אז אני אנצל את ההזדמנות להמליץ על ההזנה לשני הפרקים הקודמים ששומעים אותך בדיווחים מהשטח בארצות הברית, עם אמריקאים שרים בקאנטרי קלאב לפני נאומים של מועמדים, והרבה...
מוחאים כפיים, מתלהבים.
הרבה רעיונות מעניינים, אני הייתי פה בישראל, את כמובן היית באיווה ואז בניו-המשר, ויצא מעניין למי שרוצה להזין.
נכון, אני גם ממליצה, עבדתי קשה על שני הפרקים האלו ללקט את הקולות מהשטח, ו... האמת היא גם אורי, אתה יודע, זה תמיד מאוד מעניין לדבר עם האנשים עצמם שבאים לתמוך בהצהרות, אבל בכל מקרה אנחנו את הפרק הזה רוצים לצאת מהזווית המיידית של מי מנצח ומי מפסיד במרוץ הסוסים, ולקחת הפוגה לתמונת רוחב על אחד הנושאים היותר חשובים במערכת בחירות אמריקאית תמיד היסטורית, וזה המעמד של בית המשפט העליון, נושא של מינוי שופטי העליון, ולשם כך אנחנו נארח היום, וכבר אם תישארו ותאזינו לפרק בחצי שעה הקרובה, אנחנו מארחים את פרופסור רודי זומר מאוניברסיטת תל אביב, ראש המרכז לחקר ארצות הברית, בשיתוף תוכנית פולברייט. אבל לפני שאנחנו נתחיל את הרעיון המרכזי, בואו נדבר קצת על החדשות של השבוע.
טל, אז כאמור, חזרת מהפריימריז, כבר יש לנו תוצאות של שתי הצבעות באיווה וניו המשר. סכמי לנו את התובנה הגדולה שאת חוזרת ממנה משני הסבבים.
נכון, אז ברני סנדרס יוצא עם מומנטום, ואנחנו גם חושבים שהוא צפוי לנצח בשבת הקרובה בנבדה, שהיא המדינה השלישית, ולגבי המדינה הערבית אנחנו עוד לא יודעים, אבל אין ספק שביידן בקריסת תמיכה. צריך לזכור שההצבעה ביום שבת היא הצבעת קאוקסס, עוד פעם ההצבעה המוזרה הזאת של ועידות העיר או מפגש...
שנגמרה בכאוס מוחלט בעיר.
נכון, ויש לחץ במפלגה הדמוקרטית של נבדה לגבי האפליקציות ואיך הם יחשבו, אבל אני רוצה לסכם ולהגיד שבמפלגה הדמוקרטית מוטרדים מאוד מהעלייה של הסוציאליסט, יש חשש כבד מאוד מהגישות הכלכליות שלו, וברפובליקנים פותחים שמפניות, הם חושבים שאם ברני סנדרס זה המועמד, אז הניצחון בנובמבר מובטח להם.
כלומר, הם חוששים מתרחיש שסנדרס מנצח את הפריימריז הדמוקרטיים ומפסיד את הבחירות הכלליות.
נכון, אתה יודע, אפשר לסכם את זה במעין איזשהו כזה סיסמה, שאמר לי שם אחד האנשים כשדיברתי איתו בשטח, נדמה לי בניו-המפשיר זה היה, בארצות הברית, יותר קל לך אם אתה מגיע מקהילת הלהט"ב, להצליח, אתה יודע, בחדשנות הפוליטית, מאשר אם אתה בא עם התיוג סוציאליסט. סוציאליסט זה עדיין מילת גנאי, ואין ספק שטראמפ יעשה איתה מתאמים.
כלומר, זה דרך להגיד שבעצם גם פיט בוטג'אג' שהוא בא מקהילת הלהט"ב, וגם ברני סנדרס, שניהם יצטרכו לעבור משוכות שאף מועמד אחר עדיין לא עבר, וסנדרס זה אפילו קשה יותר לאמריקה השמרנית.
לא, אני חושבת שפוליטיקלי קורקטיות לא נכון להיכנס בפיט בוטג'אג' מבחינת הרפובליקנים, בעוד שבלהיכנס באדם שהוא סוציאליסט, ואפילו לכנות אותו בעוד כינוי גנאי, לא יהיה להם שום חשש.
למרות שכבר ראינו את ראש לימבו, שרק קיבל את מדליית תחרות מהנשיא טראמפ, במתקפה הומופובית נגד פיט בוטג'אג'.
כן, אבל אני חושבת שבסך הכל זה בעייתי היום, ובוטג'אג' הוא הרבה יותר במרכז הפוליטי, ושוב, אני לא חושבת שהוא עומד לנצח כרגע, אבל גם הוא יצא עם מומנטום, צריך להגיד ככה, די גדול, הצליח לקפוץ מהשורה השנייה של המפלגה לשורה הראשונה, לדלג על הרבה שלבים פוליטיים בדרך, באותו רק ראש עיר ובכלל לא מישהו מוכר, עם שם משפחה מורכב, ומעניין מאוד לראות את הבחור הצעיר הזה.
כן. ואחרי שאמרנו שיש פאניקה מניצחון של ברני סנדרס, יש עוד אפשרות שאולי גם היא צריכה להלחיץ אותם קצת, שאף אחד לא ינצח. ב-538, שמרכזים שם, יש להם מודל שמנסה לרכז את כל הסקרים, אומרים שיכול להיות שפשוט יגיעו לוועידה הדמוקרטית בקיץ, בלי שיש מועמד ברור אחד שהצליח...
נגיד לך דעתי על 538, אני חושבת שהם נהנים מכותרות כאלו שמגביעות להם הרבה גולשים, לנוגע הסיכויים, והם מעדיפים להשאיר את התחרות באוויר בשביל נתוני גלישה באתר, ולאו דווקא, אני לא יודעת כמה זה נכון מבחינת תוכנית, שאף
טל,
אחד...
טל, איך את מעיזה ללכלך על המודל של 538?
אני מעיזה. כי בגלל שהם טעו בעבר.
עוד נעשה...
יומרנים
אני,
קצת
אני
שמה, לדעתי.
עוד נעשה איזה פרק שניגע בו בקטנה...
מאזינים יקרים, 538, אתר יומרני, אתם יכולים לקרוא אותו כמובן, אבל סתם שתדעו את דעתי.
בוא נדבר עוד טיפונת על סקרים, על מייקל בלומברג.
כן.
נעזוב את 538, בריל קליר פוליטיקס, כבר מסכמים את הסיכויים שלו ב-14.2% סיכוי. הוא מקבל 14.2% תמיכה בסקרים הארציים, כבר עולה למקום השלישי בסקרים, בלי שהוא התמודד בכלל באף תחרות.
בארבע המדינות הראשונות.
כן.
הוא ממתיר במודעות פרסום בטלוויזיה בכל מקום.
בלומברג מועמד מאוד מאוד רציני. את יודעת, עבורי יש בזה משהו שהוא, אני חייב להגיד, לא יודע אם בדיוק מבאס, אבל מאוד מטריד, כי מגיע לך מישהו, אמנם היה ראש עיר, אבל הוא לא פוליטיקאי כבר כמה שנים.
כראש עיר של 9 מיליון איש.
זה נכון, אבל הוא כבר כמה שנים לא בפוליטיקה, והוא פשוט מצליח באמצעות ניצול, הוא כאמור האדם התשיעי באושרו בעולם,
כן.
הוא כבר הוציא 400 מיליון דולר על פרסום בטלוויזיה, ופשוט מצליח להצניח את עצמו לתוך המרוץ, פשוט באמצעות הצפת המרוץ בכסף.
בדיוק, וזה הביקורת עליו בתוך המפלגה הדמוקרטית, של קניית מעמד בכסף, ויחד עם זאת, אני חושבת שבלומברג כנראה לא היה מתמודד, אם זה היה נשיא שגרתי, אני חושבת שהוא הכניס את עצמו לתוך הסיטואציה הזאת, כיוון שהוא רואה שטראמפ הוא נשיא שערורייתי, בעייתי, הניצחון לא מובטח לרפובליקנים בכלל, ובצד במפלגה הדמוקרטית קוראים לו הקפיטליסט הדמוקרטי, זאת אומרת הוא לגמרי בעמדות הכלכליות דומה לטראמפ, אבל מבחינה אישיותית הוא מתיימר להיות שונה לחלוטין, ואני רוצה גם להגיד שמחר בלילה, נדמדתי ברביעי, בלילה שבין רביעי לחמישי, זה אולי בעצם היום בלילה, תלוי מתי אתם מאזינים לפרק, יש אימות שהוא על הבמה בפעם הראשונה מול ברני סנדרס ואליזבט וורן וג'ו ביידן כמובן, ואנחנו בקבוצה שלנו, המדריך לטראמפיסט בפייסבוק, נעשה שידור חי באמצעות וואץ' פארטי, אני מזמינה את כל המאזינים להצטרף לקבוצה שלנו, ואני ערה ב-4 בבוקר, וביחד נוכל לצפות בשידור של מייק בלומברג לראשונה על הבמה, ולנתח את השפת גוף שלו ואת ההתנהגות שלו ואת הטקסטים שלו.
קל אחת בג'טלג.
כן. אז מתחילים?
קדימה.
אז שלום וברוך הבא, דוקטור אודי זומר, מאוניברסיטת תל אביב, ראש המחקר לחקר ארצות הברית, בשיתוף תוכנית פולברייט. קודם בפתח הפודקאסט אמרתי פרופסור, אז אתה מתקן אותי פה בענוותך שאתה רק דוקטור, אז מבחינתנו רק שתדע, כולם פרופסורים, כי זה כינוי כללי כמו באמריקה. כל מרצה הוא פרופסור, אבל בכל מקרה, תודה שבאת אלינו.
בכיף.
ואנחנו באמת רצינו אותך פה היום כדי לדבר על הנושאים המשפטיים ועל בית המשפט העליון. אז בוא נתחיל בשאלה הראשונה, תספר לנו מה הקשר שלך האישי, מהבטן לאמריקה, איך הגעת להיות ארמרינקולוג?
אז אני ואורי היינו יחד בתיכון, אז רוצה לדעת מה קרה מאז שהיינו בתיכון, עברו מאז איזה 10 שנים. אנחנו היינו בארצות הברית, בעצם 3 הילדים שלנו נולדו שם, וגם שנינו למדנו שם לדוקטורט, אז תמיד אנחנו אומרים שיש לנו יותר ילדים אמריקאים, ילדים שהם made in the US, מאשר דוקטורטים שהם made in the US. גרנו בניו יורק הרבה שנים, אחרי זה חזרנו לארץ, אחרי זה חזרנו לניו יורק עוד איזה כמה שנים, לימדתי בקולומביה, אז אני מכיר טוב את ארצות הברית, מאוד אוהב אותה, מרגיש מחובר אליה, מאוד ישראלי כשאני שם, אבל מרגיש שיש הרבה קסם בדמוקרטיה הזאת, בעוצמה שלהם, ברעיונות שלהם, באורגינליות שלהם וכו'.
בעצם היית בארצות הברית כשטראמפ ניצח?
נכון, אנחנו הגענו בפעם השנייה ארצות הברית, הגענו בקיץ של 2016, ישבתי בכל מיני פאנלים של מומחיות ומומחים גדולים לעניינים של פוליטיקה אמריקאית, היסטוריה אמריקאית, ואף אחד לא התבלבל מהנתונים ואמר שברור שהילרי איכשהו בסוף תנצח, וכמו שכולנו יודעים, בסוף טראמפ ניצח, ואחרי זה היה גם מעניין להיות כמה שנים שם אחרי זה, ולראות איך אנחנו כמדעני מדינה בעצם מתמודדים עם ה... עם התופעה, אז גם עם הטעויות שלנו, אבל גם בעצם עם תופעה מאוד חזקה שהתעלמנו ממנה, כן, של עשרות מיליוני אמריקאים שחיים בעצם במציאות שהיא די בוא נגיד, הוזנחו על ידי על ידי המוסדות האמריקאים בכל מיני דרכים, והביאו את זה לידי ביטוי בהצבעה שלהם לטראמפ.
זה אחר, המצב רוח, אתה יודע, שיושבים שם במנהטן וטראמפ שמחוגג את הניצחון שלו, אז כל המדעני מדינה מקולומביה אומרים, וואו, הולך להיות לנו מעניין, או שהם תופסים את הראש בידיים ואומרים, אנחנו פשוט לא הבנו כלום.
אני חושב שזה מאוד תלוי בבן אדם, אין פה איזה משהו כללי. להגיד, אני חושב שיש אנשים שם שבאמת הרגישו ככה שזה טעות מאוד רצינית שנעשו, אבל אני חושב שבהחלט זה היה מוטיבציה לבוא ולהסתכל עכשיו. הרי יש היום שתי מילים מבחינה מחקרית היום, כן? היום אין סיבה בעצם לעשות סקרים של 1,000, 2,000, 5,000 אנשים. יש לנו את כל הדאטה, יש לנו ביג דאטה, יש לנו מה שקורה באינטרנט. והיום הרבה מהמחקר המדע המדינה מסתכל על הדברים האלה, ששם בעצם יש לנו מידע לא על חלק מהאוכלוסייה, על כל האוכלוסייה, ולא, לא צריכים לנחש מה הם רוצים או מה הם עושים, אלא הם פשוט עושים את זה באינטרנט, מה הם מקליקים, כן. על מה הם עושים לייק, איפה עושים שייר, מה הם עושים ריטוויט וכו', ואפשר לדעת היום הרבה יותר על מה, על איפה, מה אנשים רוצים בעצם.
אוקיי, אז התכנסנו היום לדבר על, על בית המשפט העליון, נושא שקצת מוכר בישראל, אבל בארצות הברית זה כאילו, יש לו חשיבות דרמטית.
מרכזי מאוד.
בחיים האמריקאים ובטח בבחירות האמריקאיות, אולי טל, לפני שנתחיל
כן, נגיד בקצרה, נגיד בקצרה שבית המשפט העליון כמובן ממוקם בעיר הבירה וושינגטון DC, ואני ככה אומרת למאזינים, פשוט כדי שיובן העניין, בארצות הברית יש 50 מדינות, ובכל מדינה יש מערכת משפטית שלמה שהיא עולה עד כדי בית המשפט העליון של אותה המדינה, אבל צריך להבין שחלק מהמדינות, אנחנו מדברים פה על מדינות עצומות, כמו קליפורניה עם 40 מיליון תושבים שיש לה בית משפט עליון משלה, טקסס 29 מיליון, ובתי המשפט שלהם חזקים ועצמאים, אבל מעל למערכת המדינתית יש כמובן את המערכת הפדרלית. וכשאנחנו מדברים פה היום על בית המשפט העליון, אנחנו מדברים על אותו בית המשפט העליון שאחראי בזרועותיו ובשלוחותיו על, על כל המערכת הפדרלית, ושם בצמרת של המערכת הזאת מכהנים 9 שופטים עליונים בלבד. והפאנל המשפטי הזה הוא גם בוחר בקפידה את התיקים שיגיעו אליו או שלא יגיעו אליו, הוא לוקח לעצמו לדון במעט מאוד תיקים מתוך, אני חושבת, אלפי או אפילו יותר מאלפי עתירות בשנה, אחרי שכבר עברו מלא ערכאות, ובכל תיק ותיק יושבים 9 שופטים ביחד. זה להבדיל ממה שאנחנו מכירים כאן, שמערכת המשפט קובעת פאנל של 3 או פאנל של 5, לפעמים שופט יחיד גם ברמה של בית המשפט העליון. בארצות הברית, כל דיון הכי קטן הוא 9 שופטים, והתשעה הללו הם מינויים פוליטיים, מכיוון שאנחנו יודעים האם השופט הוא מונה על ידי הצד הרפובליקני או הצד הדמוקרטי, אז במידה מסוימת אנחנו גם יודעים הרבה פעמים לשער מה תהיה הפסיקה. האם הפסיקה תהיה 5-4, 3-6, או איך זה ייגמר. ולכן כל הניתוח נותן, אני חושבת, לאנשים כמוך, אודי, הרבה יותר כלים, כי אתה יודע לצפות, יש דרך להבין את ההתכנות ומה עומד, מה עומד לקרות. ועם זה אני רוצה לדבר עכשיו על ה... תקופה הקרובה עד הקמפיין, מה עומד לקרות באמת. אז בוא נצלול ישר. אתה מכיר היטב, התיקים המרכזיים שעומדים על הפרק, זה נושא הפלות ונושא האמצעי המניעה, ובוא תסביר למאזינים שלנו, למה, זה תמיד שאלה שהייתי מקבלת בתור העיתונאית, למה הפלות באמריקה זה הנושא הפוליטי, אני חושבת עשרות שנים, שהוא מבדיל וגם הכי חזק בין הצדדים מבחינת הפערים, ואיך זה קשור לבית המשפט העליון.
אז קודם כל, הפלות זה באמת מה שהאמריקאים קוראים moral values, כן? זה באמת עניין שהליברלים לעומת השמרנים מאוד מאוד נחלקים לגביו. צריך רק לזכור שבין הרפובליקנים יש כאלה שהם pro-choice, ובין הדמוקרטים יש כאלה שהם pro-life, אבל בגדול הצודקת.
רגע, pro-choice ופרו-life?
pro-choice זה אלה שאומרים, אישה יש לה זכות על הגוף שלה, זכות לפרטיות, ולכן אם היא רוצה לעשות הפלה, היא צריכה שאלת הזכות החוקתית לעשות זאת. ופרו-life זה ההפך. עכשיו, למה בית המשפט קשור לזה? כי בית המשפט במידה מסוימת התחיל את זה. זאת אומרת, ההפלות תמיד היה נושא פוליטי במידה כזאת או אחרת בארצות הברית, אבל ב-1973, כשבית המשפט מכריע בפסק הדין של רו-וי וייד, ובעצם יוצר את הזכות החוקתית להפלות, שמבוססת על זכות חוקתית לפרטיות, ולא ניכנס כרגע לכל ההיסטוריה של זה, הוא בעצם יוצר מין את המפץ הגדול בנושא הזה של הפלות בארצות הברית, כי אחרי ההכרעה הזאת דווקא, הנושא הופך להיות מאוד פוליטי, יש כמות אדירה של ארגונים, ארגוני חברה אזרחית שנוצרים כתוצאה מזה, ויש שרשרת אדירה של המוני קייסים שמגיעים לבית המשפט העליון בעניין הזה. עכשיו, העניין הגדול עם הפלות בענייננו, בתקופה שלנו, זה האם המינויים של טראמפ, טראמפ מינה מאז שהוא נכנס לבית הלבן, שני שופטים לבית המשפט העליון.
נכון, שופט, נגיד.
אחד, שופט אחד הוא גורסיץ' שהחליף את סקליה, סקליה היה שופט סופר שמרני, שהלך לעולמו, הלך לעולמו, זה קורה הרבה בבית המשפט העליון האמריקאי, כי הם מקבלים מינויים לחיים. לא קורה המון, אבל קורה. ואובמה היה אז נשיא.
נכון.
זה היה כמעט שנה לפני שאובמה סיים את תפקידו, והרפובליקנים לא אפשרו לאובמה למנות, אפילו שמישהו הציע, זה מרי גרלנד, שהוא יחסית לא מאוד ליברלי כמועמד. הרפובליקנים יצא טוב, הם לא ידעו שאף אחד לא ידע שטראמפ ינצח.
ובית המשפט ישב בחסר תקופה ארוכה.
נכון, ושזה גם קורה, יש תקופות
וגורסט
כאלה.
וגורסט שמינוי שלו עבר חלק, הוא היה מקובל ככה.
יחסית הוא עבר חלק, הוא תראו, מבחינת השיעור קומה המשפטי שלו הוא יוצא דופן, כן? הוא בן אדם סופר מבריק. בכלל, התשעה אנשים, גברים ונשים אלה שיושבים בבית המשפט העליון, זה בדרך כלל תשעה המוחות המשפטיים המבריקים ביותר באמריקה. אז במובן הזה, גורסט שחליף את סקליה, והוא שמרני כמעט לא פחות מסקליה. ואז הגיע הסיפור של קנדי. כל מי שמכיר את בית המשפט העליון האמריקאי ב-20 שנה האחרונות, יודע שזה בעצם היה בית המשפט העליון של קנדי. למה? כי מתוך תשעה שופטים ושופטות, קנדי היה אידיאולוגית באמצע. זאת אומרת, דיברת על ה-4-5 האלה, הוא תמיד היה חמישי. אם הוא הצביע עם הליברלים, אז החלטה הייתה ליברלית, אם הוא היה משמרני.
הוא היה לשון המאזניים.
כן. עכשיו, בהקשר הזה, נגיד, של הפלות, הוא הצביע באופן, הרבה פעמים, הפלות, זכויות של גייז, כן, כל נושאים כאלה שקשורים לעניינים של מיניות ומגדר וכאלה, הצביע הרבה פעמים בצורה ליברלית. זאת אומרת, הזכויות שיש היום לגייז בארצות הברית, זה בזכות קנדי. וקנדי החליט שהוא פורש. קנדי החליט שהוא פורש, ואז יש את הסיפור שאני בטוח שכל המאזינות והמאזינים מכירים היטב. אני הייתי בתקופה של קוונו, של השימועים של קוונו ביפן. אם אתם מכירים את היפנים, אתם יודעים שהיפנים לא יודעים שיש עולם מחוץ ליפן. כל הטלוויזיות ביפן היו משימועים מהקונגרס. והשאלה הגדולה בעצם, קוונו אפשר לדבר קצת יותר אחרי זה, כן? אבל השאלה הגדולה, איך קוונו וגורסיץ' שצביעו עכשיו על העניין הזה של הפלות. עכשיו, זה מגיע לרמה מאוד קונקרטית.
זה לא די ברור מאליו?
זה עוד לא ברור לגמרי.
כי לכאורה יש חמישה שופטים שמרנים.
נכון.
ולכאורה יש רוב לעשות מה שהם רוצים, כולל לשנות את התקדים.
נכון. אוקיי, התקדים של רו ורסוס וייד, אין כרגע קייס שיושב על סדר היום של בית המשפט העליון. כמו שטל אמרה קודם, הם מחליטים מה הם רוצים שיהיה על סדר היום שלהם. אבל ב-2016 היה קייס מטקסס, שבעצם לא ניכנס לכל הפרטים, אבל בגדול הוא הגביל רופאים בטקסס לעבוד בקליניקות של הפלות. זאת אומרת, אמרו שאם העובדים, הרופאים שעובדים בטקסס לא רשומים בבית משפט מקומי, הם לא יכולים לעשות הפלות.
בעצם בוא נגיד רגע, הנושא של ההפלות מאז רו ורסוס וייד, יש כרסום בכל מדינה ומדינה, מ-50 המדינות, מכרסמים בהלכה הזאת באמצעות כל מיני כללים שמקשים על הרופאים, מקשים על הקליניקות, מקשים על חברות הביטוח וכולי, וככה פוגעים בזכות של אנשים לבצע הפלות בהחלטה עצמאית שלהם.
לגמרי, עד כדי כך שמשווים את דיורה לכל אנשים בארצות הברית יש זכות להפלה. דה פקטו, ברוב אזורי הבחירה בארצות הברית, כן, ה-Congressional Districts, הם לא יכולות לעשות הפלה, כי אין קליניקה.
אוקיי, אז חזרה...
אז הגיע למצב הזה שבטקסס, המצב היה כזה שבעצם בסוף משהו כמו רופא אחד בכל טקסס יכול היה לעשות הפלות. בית המשפט העליון לא אישר את זה, אוקיי? מה ההבדל בין 2016 ל-2020? שקנדי לא נמצא יותר, ועכשיו יש את קוונו במקומו, אוקיי? ואת גורסיץ', כן?
כן. ואנחנו ב-5-4.
גורסיץ' החליף את סקליה, זה לא סיפור גדול, אבל השאלה הגדולה זה מה יקרה עכשיו עם קוונו. עכשיו יש קייס שבדיוק יושב על סדר היום של בית המשפט היום, מלואיזיאנה, הקייס הוא דומה בצורה מדהימה לסיפור של טקסס.
והוא הולך להיות נידון לפני הבחירות.
כן, היו כבר שימועים, עכשיו בגדול בית המשפט העליון האמריקאי עובד מאוקטובר עד יוני, כשרוב רוב רוב ההכרעות מתקבלות במהלך השנה, אבל מתפרסמות בשבוע וחצי, שבועיים האחרונים של יוני.
מושלם עבור טראמפ.
מושלם, תלוי איך הם החליטו.
אנחנו חושבים שאנחנו יודעים מראש איך הם יחליטו. זה שני שופטים מאוד שמרנים.
נכון, אנחנו יודעים למי הנבואה ניתנה, זה לא רק שהם שמרנים, אלא גם קוונו בהקשר של הפלות דיבר בצורה שמרנית. מצד שני, ההבנה היא שזה יכול להיות מפץ מאוד רציני, כיוון שאומנם לא יהפכו את רו, כן? זה לא קייס יהפוך את רו, אבל דה פקטו, אם זה טוב למיזורי, עכשיו צריך לזכור שבית המשפט העליון יושב בראש הפירמידה של בתי המשפט הפדרליים, אבל גם בראש כל הפירמידות של כל אחת מהמדינות. זאת אומרת, לצורך העניין, אם התקדים עכשיו ממיזורי עומד ומאושרר על ידי בית המשפט העליון, אין באמת מניעה חוקתית לאף אחת מהמדינות בארצות הברית לעשות אותו דבר.
אז מה יכול לקרות? נניח שבית המשפט פוסק ככה, מה עשוי לקרות לזכות להפלות בארצות הברית?
שאתה תראה שמה שמיזורי עשתה, בסדר, שדה פקטו בעצם מאוד מאוד מגביל את מספר הרופאים שיכולים לבצע הפלות במדינה, יתבצע בצורה מאוד דומה בהרבה מדינות אחרות בארצות הברית שאידיאולוגית קרובות למיזורי.
אוקיי, אז כלומר יכולה להיות הגבלה מאוד רצינית על היכולת לבצע הפלה.
עוד יותר בדיוק, עוד יותר רצינית ממה שגם ככה.
תגיד, זה יכול בהפוך על הפוך להוציא אנשים דמוקרטיים או מתנדנדים ולהגיד, רגע, סליחה, אם ככה אנחנו נתמוך בבלומברג או בסנדרס?
לגמרי, לגמרי.
יכול לעשות להם בפלש?
היה סיפור כזה עם קייסי ב-1991, קייסי זה אחד התקדימים הגדולים אחרי רו, בסדר? שאפילו אפשר לראות בדיונים של שופטים בבית המשפט העליון, שהם בדיוק חושבים על מה שאת אומרת. זאת אומרת, אם נחליט ככה או נחליט ככה, מה תהיה ההשפעה, אם יהיה פה איזה תנועת נגד אדירה, שבעצם יבואו ויעבירו את ההחלטה בצורה אלקטורלית, במקום בצורה משפטית חוקתית.
כן.
שזה אגב שיקול שאנחנו רואים את השופט רוברטס, נשיא בית המשפט העליון שם, שמנסה לפעמים להגן על מעמדו של בית המשפט העליון, יכול להיות שהוא יבחר איכשהו לנסות להשאיר את בית המשפט מחוץ לפוליטיקה בשנה כזאת, לא לעשות החלטות יותר מדי דרמטיות.
אני חושב שמה שאתה אומר זה משאלת הלב של רוברטס, אוקיי? אני חושב שהמציאות היא שלרוברטס יהיה מאוד מאוד קשה לעשות את זה. רוברטס בעצם ממונה להיות נשיא בית המשפט העליון ב-2005, ובעצם על ידי בוש, ומציג איזושהי ראייה שלו של בית המשפט כמוסד שנמצא מחוץ לפוליטיקה. עכשיו, כמובן שמי שמכיר את ההיסטוריה האמריקאית יודע שבית המשפט העליון האמריקאי בכל צומת חשובה היה בעיצומה שלה, בעין הסערה הפוליטית, כן, אם אתה מדבר על העבדות או על מלחמת האזרחים, או על ה-New Deal או על שנות ה-60 בכל נקודה וכולל היום, כן? עכשיו, רוברטס, אבל מה שקורה היום עם רוברטס, אני חושב שזה קיצוני אפילו בקנה מידה הזה, כן? לפני חג ההודיה, ב-2019, לפני פחות מחצי שנה, היה ממש מצב שבו רוברטס וטראמפ החליפו חילופי מהלומות מילוליות, בסדר? טראמפ דיבר על, אם אתם זוכרים, על זה שיש כל השופטי אובמה האלה, כן? ורוברטס באמירה ציבורית שהיא כמעט חסרת תקדים, אני חושב, בא ואמר, אצלנו אין שופטי אובמה ואין שופטי בוש, יש שופטים שמחויבים לתפקיד שלהם. וטראמפ לא ויתר לו.
הוא מאוד ממלכתי.
כן, וטראמפ לא ויתר לו. זאת אומרת, רוברטס מנסה, עכשיו הסיפור הזה עם האימפיצ'מנט, כן? כן. אתם זוכרים מי ישב בראש לפי החוקה, כן?
אבל סירב להתערב בכל הנושא, לא נתן החלטות, אמר את עניין פוליטי, להניח הבאת העדים.
כן, אבל כולנו
שמר
יודעים.
שמר מאוד על הפסון.
אבל כולנו יודעים שגם להחלטה כאילו לא להתערב, היא בעצם התערבות פוליטית, כן?
כן, אבל אני מדגישה עבור המאזינים שג'ון רוברטס הוא מינוי שמרני, והוא הנשיא, הוא הנשיא
של מינוי שמרני, אבל ב-2012...
כן. וצפוי להיות עוד הרבה שנים בשלטון, מה שנקרא.
נכון, אבל ב-2012, הוא, עם כל המינוי השמרני, הוא הציל את רפורמת הבריאות של אובמה, כן. בסדר? והשמרנים לא שוכחים לו את זה. עכשיו יש שאלות שקשורות לאלקטורל קולג', כן?
אז בואו נדבר על זה באמת. אנחנו ככה מדלגים קדימה בשאלות, אבל מה קורה עם האלקטורל קולג'? אני קראתי שמדינת וושינגטון, יש שם את הסיפור הזה של אלקטורים שהיו אמורים לתמוך בהילרי קלינטון. זאת אומרת, אני אגיד שוב למאזינים, למי שלא מכיר את השיטה, בנובמבר 2020, כל המדינות בעצם בוחרות אלקטורים, ואותם האלקטורים הם חלק מגוף שנקרא את האלקטורל קולג', והם אמורים לתת את ההצבעה שלהם כשליחים לפי מה שהוצבע באותו המדינה. מכיוון שבמדינה מסוימת כמו מדינת וושינגטון, שנמצאת בחוף המערבי, זה שיטה של winner takes it all, אז כל אותם אלקטורים, גם אם הם לא תומכים של הילרי קלינטון, היו אמורים להצביע עבור הילרי קלינטון, אבל שלושה מהם, וזה קטע מוזר, תמוע מאוד, פשוט הגיעו לאלקטורל קולג' ואמרו, לא, אנחנו לא מצביעים להילרי קלינטון, אנחנו בוחרים בקולין פאוול. שבכלל הם לא רצו לבחור בטראמפ. מדינת וושינגטון טבעה אותם, מכנסה אותם, וזה תיק שמגיע לבית המשפט העליון עכשיו, בחודשים הקרובים, תיק מטורף, וגם צריך להגיד, בית המשפט העליון התערב בכזה עניין פוליטי?
אז רק להזכיר לך, שאם מדברים על האלקטורל קולג', בית המשפט העליון בשנת 2000, בפסק הדין של בוש נגד גור, בעצם מינה
אותן
בוש,
הבחירות שלא היה בין הכרעה.
כן, מינה את בוש להיות נשיא ארצות הברית.
כן.
בוש לא נבחר על ידי, לא נבחר במידה רבה, אלא מונה בעקבות החלטה של בית המשפט העליון. זאת הוא נבחר, כן, אבל ההחלטה של בית המשפט העליון הכריע את התוצאות הבחירות האלה. עכשיו לגבי, וזה קשור מאוד לסיפורים האלקטורים, כי בעצם פלורידה אז החליטה מי יקבל את רוב האלקטורים. הסיפור הזה עם אלקטורים הוא בכלל סיפור מעניין, כי בחוקה האמריקאית ובפוליטיקה האמריקאית יש הרבה מוסדות שבעצם קצת מפרידים בין ההמונים לבין האליטות, שזה משהו שאבות המייסדים האמריקאים מאוד אהבו לעשות, בסדר? עכשיו, הסיפור הזה עם האלקטורים, באמת השאלה כמה, האם הם, יש להם איזשהו שיקול דעת, אוקיי? והשאלה היא גם כמה זה באמת חשוב, אוקיי? האם בסופו של דבר ההפרשים באלקטורל קולג' הם מאוד גדולים ברוב הבחירות. הסתכלתי קצת על סטטיסטיקה בפייננשל טיימס. אלה הם קלטה
בשנת 2000.
אוקיי, בפייננשל טיימס, זה לא רק משנת 2000, מסתובב. בפייננשל טיימס, אני לא יודע, יחסית עיתון רציני, הם טוענים שמתוך 58 הבחירות האחרונות, בסדר? בחמש בחירות היה מספיק שעשרה אלקטורים, בסדר? עשרה אלקטורים סך הכל יעברו לצד השני, יצביעו לקולין פאוול או לזה, והתוצאות היו הפוכות. זאת אומרת, הפוטנציאל הוא די רציני, כן? זה לא איזה משהו זני, זה לא רק 2000, זה לא איזה אברציה כזאת, אוקיי? עכשיו, מה שבית המשפט העליון צריך להכריע פה, ואנחנו עוד לא יודעים איך הוא יכריע, כן? ביוני, כנראה, ביוני תבוא ההכרעה, זה בעצם מה הם צריכים לעשות. עכשיו, צריך להבין שפחות חלק מהמודלים שדיברת על 538, שאת לא סומכת עליהם, הם לא היחידים. בסדר, יש כל מיני מודלים כאלה, אתם יודעים, של חיזוי, לא רק של מזג אוויר ושל כלכלה, אלא גם של פוליטיקה. טוענים שההפרש יהיה הפרש קטנטן, זאת אומרת, מאוד יכול להיות שאיזה שניים, שלושה אלקטורים
סוררים
כאלה, עשויים, אם בית המשפט לא יכריע פה, עשויים להשפיע. עכשיו, בית המשפט עשה את זה בשנת 2000, עשה את זה בהקשרים של ג'רימנדרינג, בסדר, של קביעת אזורי בחירה בארצות הברית. בית המשפט האמריקאי, אני חושב שבמידה רבה לבוא ולהסתכל עליו כמשהו שהוא מנותק מפוליטיקה, זה פשוט היסטורית לא נכון, כן? זה משהו, גם מבחינת ההשפעה על בית המשפט, וגם מבחינת ההשלכות של החלטות בית המשפט, הפוליטיקה לא נפרדת.
הם יותר פוליטיים מהעליון שלנו?
זה שאלה מורכבת מאוד.
תן לנו תשובת מחץ. תן לנו, לא פרוף תופעת תשובת דוקטור, תן לנו תשובת מחץ, כן.
אני חושב שבית המשפט העליון האמריקאי, בגלל המבנה המוסדי שלו, מתאפשר לו להיות יותר פוליטי, אוקיי? הם קובעים את סדר היום שלהם, לא נכון לגבי המקרה שלנו. הם מינויים לכל החיים, לא נכון לגבי המקרה שלנו, בסדר? יש כל מיני אלמנטים שם, הפרדת הרשויות בארצות הברית, בגלל שזה משטר נשיאותי, הרבה יותר ברורה מאשר משטר פרלמנטרי. זאת אומרת, בצורה מאוד ברורה, המבנה שם הוא של עצמאות שיפוטית, שאולי מאפשרת הכרעות שבלתי נפרדות מפוליטיקה.
אוקיי, אז הזכרת מתחים שכבר ראינו בין בית המשפט העליון שם לבין טראמפ. בוא נדבר קצת על עוד מקומות שיש בהם עוד תיקים שעשויים להתגלגל למתחים כאלה.
אני חושב שקייס אחד שגם מעלה איזו סוגיה מאוד מרכזית במשהו חדש כזה בתקופה של טראמפ, זה הסיפור עם החומה על גבול מקסיקו, כן? פרדים על זה הרבה שהוא למד מישראל, הוא אמר שהוא למד מישראל עם הסיפור במצרים וזה, כן? עכשיו, הסיפור שם הוא סיפור הרבה פעמים של מימון. טראמפ ביקש משהו כמו 6 מיליארד דולר, קיבל מהקונגרס 1.38 מיליארד, חיפש עוד כסף, מצא שאם הוא יקצה הקצאה כספית שניתנה לצבא לנושא הזה, הוא יוכל להמשיך ולבנות עוד כמה עשרות או מאות מיילים של
חומה. כי בוא נגיד שהוא נתקל בקיר בקונגרס.
כן, כן, הקונגרס נתן לו בערך פחות משליש, כן, ממה שהוא ביקש. כן, נתקל בקיר בקונגרס, נכון.
אז התקציב הצבאי.
התקציב הצבאי. עכשיו בעצם מה שזה אומר, מה שזה אמר לדמוקרטים, הדמוקרטים אומרים, אנחנו רוצים לעצור את זה, אנחנו לא מוכנים שהוא יעשה איזה מעקף כזה, והם הוציאו צו מניעה. צו מניעה זה משהו זה לא המצאה החדשה, צו מניעה בבית משפט פדרלי נמוך יותר, שבצורה מעניינת, יש איזה 11 בתי משפט פדרליים, ובית המשפט הפדרלי של DC, סך הכל 12, הם יכולים להוציא צווי מניעה בעלי השלכה כלל לאומית. אז בית המשפט אמר, אי אפשר להתקדם בנתיב הזה, אוקיי? עכשיו, זה משהו שקורה לא מעט, ועד עכשיו ממשלים היו מאוד מאוד, בואו נגיד, צנועים בתגובה שלהם לזה. זאת אומרת, הם לא ישר רצו לבית המשפט העליון ואמרו, תהפכו את ההחלטה של בית המשפט הנמוך יותר. ממשל טראמפ, אם אוספים את כל הממשלים, שלושת הממשלים שלפניו ומחברים אותם ביחד, כבר השתמש באמצעי החירום הזה יותר פעמים משלושתם ביחד, אוקיי? וגם בהקשר הזה,
והולך להם?
הולך להם מצוין. זאת אומרת, בעצם בית המשפט העליון פה מאפשר לממשל, כן, זה נשמע כאילו מוסדי קצת מורכב, ולא ניכנס פה לכל הפרטים הפרוצדורליים, אבל התוצאה הסופית היא שבעצם במקומות שבהם יש צו מניעה שלא מאפשר לממשל לעשות את המדיניות שהוא רוצה לעשות אותה, בית המשפט העליון מאפשר לו על ידי תגובה לאותם אמצעי חירום. עכשיו, בהקשר של הקיר, זה באמת מה שקורה, בית המשפט העליון בעצם אפשר את ההקצאה הנוספת הזאת לבניית הקיר, שכמובן, אם מדברים על בחירות ב-2020, אם אתם זוכרים את הקמפיין של 2016, זה אולי הייתה ההבטחה,
ברור.
בסדר? וכרגע לטראמפ אין מה להראות, הוא לא, he didn't deliver, כן? ובהקשר הזה, אם הוא יצליח לעשות את זה, בעזרת בית המשפט העליון, תהיה לזה משמעות.
ויש את הנושא של, בכלל נושא הגירה, אני חושב שגם נושא ה-Dreamers, ילדי המאגרים בארצות הברית, והיכולת שהם להישאר שם, לקבל אזרחות.
ההפרדה מההורים, כל כן. העסק הזה בדרום.
זה גם מונח לפתחו של העליון?
כל הנושאים האלה שהזכרתם הגיעו לפתחו של העליון, בסדר? דקה, דרימרס, הסיפור הזה של לקבל בעצם איזושהי הגנה משפטית בארצות הברית כפליטים, אוקיי? הסיפור של מי יכול לגשת אפילו להגיש בקשה לאזרחות, מה שנקרא עומס ציבורי, public burden, בסדר? בעצם בית המשפט העליון צריך להכריע האם, רק ניכנס לפרטים של אחד מהקייסים האלה, בסדר? מה ממשל טראמפ אומר בגדול? מישהו יכול להגיע לארצות הברית באופן חוקי, עזבו את כל אלה שעברו את הגבול בצורה לא חוקית, להגיע באופן חוקי, לחיות בארצות הברית הרבה שנים, בסדר? אם הוא רוצה עכשיו לקבל גרין קארד, שזה השלב שלפני קבלת האזרחות, הוא צריך להראות שהוא לא ישתמש בשירותים ציבוריים, במדינת הרווחה, אוקיי? אם הוא עשה את זה, הרבה יותר קל למנוע ממנו את הגרין קארד. עכשיו, זה לא משהו חדש, זה משהו שהיה מהתקופה של קלינטון, אבל בעצם, או עוד לפני כן, בתקופה של קלינטון בעצם הסטנדרטים הנוכחיים נקבעו, אבל טראמפ בעצם הופך את הסטנדרטים הרבה יותר גבוהים. זאת אומרת, נוצר מצב שבו, וכמו שכולנו מכירים, אוכלוסיית המאגרים בארצות הברית זה לא אוכלוסייה מבוססת.
כן.
ואם עכשיו אתם תגרמו להם, צריך להבין שלכאורה זה אמור לחסוך, המדיניות של טראמפ אמורה לחסוך כסף לממשל הפדרלי, כן? כי האנשים האלה כאילו לא השתמשו בשירותים של מדינת הרווחה, אבל כשאנשים לא באים ומשתמשים בשירותים סוציאליים, בריאותיים וכולי, העלות של זה בסופו של דבר היא כנראה הרבה יותר גבוהה, וגם יש לזה צ'ילינג אפקט מאוד גדול, כי הם בעצם לא רוצים להשתמש בזה, ואם ישתמשו בזה, הם לא יוכלו להיות אזרחים. בית המשפט צריך להכריע האם זה משהו שהוא סביר. כן.
ואולי תיק אחרון לבינתיים, נחזור אחר כך לעוד דברים. יש נושא שמאוד רגיש עבור טראמפ, הפיננסים שלו, כל נושא, הפרטים הפיננסיים שמנסים להגיע אליהם, הדמוקרטים ואחרים, בכל מיני דרכים ובכל נפקים משפטיים, בין אם זה דויטשה בנק, בין אם זה קונגרס מדינת ניו יורק.
בעצם, פה מדובר בשלושה תיקים שבית המשפט כנראה יאחד אותם וישמע את הטיעונים ביחד במרץ, הם מקדישים לזה שעתיים, בדרך כלל מקדישים שעה, אז הם בעצמם חושבים זה רציני. ההימורים ברשת, כן, המומחים אמרו שהם בכלל לא יקחו את התיקים האלה, כי כמו שדיברנו קודם, הם לא רוצים להיכנס לעובי הקורה המשפטית, זה בעצם מכניס אותם לפינה מאוד רצינית. לא לגמרי ברור איך הם יכריעו פה, צריך לזכור שבעצם טראמפ הוא זה שהביא את הקייסים האלה לבית המשפט העליון, הוא זה שביקש...
שהוא הפסיד
בניו יורק. כן, בדיוק, בבית המשפט הנמוך יותר, כן. אז חלק בניו יורק, חלק בפדרלי, זה קייסים שונים, אוקיי? זאת אומרת, בעצם, עכשיו, אם בית המשפט פה יכריע כנגד טראמפ, צריך להבין שזה
מפה... יש לי שאלה עליך. כן. חובת הגילוי של המסמכים של המיסים היא לא חובה בחוק, היא וולונטרית.
זה נורמה.
נוהג, נכון?
זה נורמה שכל הנשיאים מאז קרטר עשו.
יפה. אז איזה סמכות יש לבית המשפט העליון להתערב ולהגיד לנשיא תפעל לפי הנוהג?
אוקיי,
לפי מה שאני מבינה את הדברים, ובטח בית משפט שמרן, יגיד סליחה, כאילו אין נוהג לא מחייב.
אז יש פה, זה לא קשור לנוהג, הקייסים לא בעצם קשורים לנוהג, הם קשורים, שניים מהם, אחד מהם קשור ליכולת של הקונגרס לדרוש את זה מהנשיא, שזה עניין של הפרדת רשויות, זאת אומרת, בית המשפט נכנס פה לעובי הקורה החוקתית האמריקאית, והנושא השני זה נושא פלילי, זאת אומרת, בחקירה פלילית בניו יורק, האם החוקרים הפליליים יכולים לדרוש את זה, זאת אומרת, שזה שני נושאים שבעצם בית המשפט כאילו לא מתעסק בנורמה.
אבל גם בחקירה פלילית לא חושפים את את החשבונות הסודיים של בן אדם, אלא... מהרשות המיסים, מנהלת קייס מול בן אדם, יש לכם משהו, תתבעו, זה לא אומר שכל 330 מיליון האמריקאים צריכים לראות את הניירות האלו.
לא, אבל הקייס לא מדבר על חשיפה כרגע לציבור, הקייס כרגע מדבר האם הרשויות אכיפת החוק הפליליות בניו יורק יכולות לקבל את זה, ובהקשר של הקונגרס, האם החוקרים, האם חברי הקונגרס הדמוקרטיים שמעוניינים לחקור את הנושא הזה בצורה של סופינה, כן, זימון, יכולים להשתמש בכלי הזה כדי לקבל את המידע.
הבנתי. ואתה לא רוצה לאמר לנו פה מה פחות יותר הולך לקרות.
אני חושב שאנחנו מדברים פה על משחק שח בכמה וכמה מימדים. כן, על מה דיברנו? דיברנו על העניינים של הגירה, כן? דקה, חומה עם מקסיקו, הפאבליק ברדן, בסדר? זה מימד אחד. מימד נוסף זה הנושא שהתחלנו איתו, ההפלות, שביוני אנחנו נראה מה קורה, בסדר? מימד נוסף זה הנושא הזה של החקירות של טראמפ, אוקיי? יש עניינים של גייז, אוקיי? יש קייסים שעומדים לפני בית המשפט בהקשר של גייז, שזה נושא אדיר בארצות הברית בשנים האחרונות, אוקיי? בטח אם בסוף יהיה לנו מועמד כזה בוטיג'אג', כן? אז הנושא הזה בכלל יעלה בצורה מרכזית. יש לנו לפחות איזה 4-5-6 מימדים מאוד מאוד מרכזיים, שהשחקן המרכזי להערכתי פה, וכבר דיברנו עליו היום, זה רוברטס.
כן.
זאת אומרת, רוברטס בעצם מבין שהוא משחק פה, מצד אחד יש לו משחק מול הנשיא, בסדר? כמה הוא יכול להצבן את טראמפ, ואולי נגיע לזה אחרי זה, אבל טראמפ יכול לעשות דברים פוטנציאלית גדולים לבית המשפט העליון, כמו למנות עוד שופטים, נוספים על התשעה וכהנה כאלה, בסדר? יש לו משחק במידה רבה מול מוסדות אחרים, ויש לו משחק מול הציבור.
הוא יכול להרחיב את הפאנל מעבר לתשעה?
הוא רוצה לשמור, רק שנייה, הוא רוצה לשמור על הלגיטימיות של בית המשפט, הוא רוצה שהציבור יבין או יתפוס את בית המשפט כמוסד שהוא לא פוליטי. שלגבי השאלה שלך, מספר השופטים בבית המשפט לא, הוא לא קבוע, היו תקופות שהוא היה יותר קטן, אוקיי? הנקודה שבה זה התקרב לאיזה מין משבר חוקתי כזה, זה היה בשנות ה-30 עם FDR, הוא רוצה לעשות את הניו דיל, בית המשפט עיכב אותו בכל הדרכים, והוא אמר, תקשיבו, אני מבין שיש לכם המון עבודה, בואו ניתן לכם עוד עוזרים. במקום שתהיו תשעה, תהיו עוד שישה, תהיו סך כל 15, במקרה את השישה האלה אני אמנה, ואז כמובן שהרוב יהיו שופטים שלי. הוא לא הצליח, FDR. עכשיו, FDR היה בסדרי גודל יותר פופולרי, יותר מתוחכם, יותר חזק מאשר טראמפ או כל אחד מהמעמדים הדמוקרטיים היום.
אבל הם כן הבינו את המסר.
אבל הם כן הבינו את המסר, נכון.
אוקיי, אז אנחנו בעצם תיארת השורה ארוכה של, נושאים מאוד נפיצים, שרובם יגיעו לאיזושהי הכרעה או לא להכרעה, כאילו אולי הם יחליטו לא לשנות את המצב, אבל זה יגיע לפני הבחירות. אבל אולי זה המחשה לזה, שכאילו לכמה כוח יש לבית המשפט העליון להשפיע על החיים האמריקאים. עכשיו, אתה יודע, יש איזו חידה, למה כל השמרנים מצביעים לטראמפ? הרי מדובר באדם, הנשוי כמה פעמים, התוודה בקולו על תקיפה מינית, מקלל, לא איזה סמל מופת לאיש משפחה או לאיזה נוצרי אדוק במיוחד, וכל האבנגליסטים והשמרנים בכלל תומכים בו. אז בעיניך, מה שדיברנו עליו עד כה, בית המשפט העליון, במיוחד הדגש על הפלות, אבל גם דברים אחרים, זה בעצם ההסבר, כלומר, הכוח של טראמפ לעצב את בית המשפט העליון, ואז הכוח של בית המשפט העליון לעצב את האופי של ארצות הברית, שם זה המפתח לתמיכה שלהם בטראמפ?
אני חושב שבאליטות השמרניות, כן, פדרליסט סוסייטי וכאלה, שזה ארגון של עורכי דין שמרני שסופר חזק בוושינגטון ומחוץ לה, הנושא הזה, עכשיו, אנחנו נוראים כל הזמן על בית המשפט העליון, צריך לזכור שזה כל מערכת בתי המשפט הפדרליים. בעצם הנשיא שולט על כל מערכת בתי המשפט הפדרליים וממנה באישור הקונגרס לכל המערכת הזאת. עכשיו, מה שקורה, אני חושב שהשמרנים מבינים את הפוטנציאל שיש פה, וטראמפ יש לו קבלות. זאת אומרת, מתוך, אתם יודעים, כבר בקדנציה הראשונה שלו הוא מינה שני שופטים.
שלוש שנים, והוא כבר...
כן, שני שופטים שהם מאוד, בית המשפט העליון, וחוץ מזה הוא מינה מעל 190 שופטים לבתי המשפט הפדרליים, שזה הרבה יותר מאובמה,
שזה
הרבה יותר מהקודמים.
שזה אני אסביר שנייה אחת, יש 50 מדינות, בכל אזור מסוים יש בית משפט פדרלי שהוא לא בית המשפט של המדינה, ושם אתה אומר, טראמפ פשוט זורע.
הוא רץ עם המינויים, וצריך לזכור שגם ב-2016, בהצעה של העורך דין שלו, מגן, הוא פרסם, נראה לי, 21 שמות של אנשים שהם פוטנציאלים מינויים לבית המשפט העליון, ואומרים שאצל הפדרליסט סוסייטי וכאלה, זה עיקה גלים, היה לזה מאוד משמעות, זאת אומרת, מאוד אהבו את הרעיון
הזה. חיזק את הבייס, בקיצור.
כן, את הבייס באליטה, לא את הבייס האלקטורלי. הבייס האלקטורלי זה סיפור נפרד.
לא, אבל האבנגליסטים למשל, שהם 90 מיליון איש, זה בשבילם הבסיס של הבסיס. זה קריטי, הנושא של ההפלות.
את צודקת, ההפלות, אבל אני חושב שההבנה של כמה המוסדות האלה של בתי המשפט הפדרליים, ובייחוד בית המשפט העליון, כמה המשמעות שלהם היא אדירה על הפוליטיקה האמריקאית, יושבת מאוד מאוד חזק אצל האליטה הקונסרבטיבית, וזה שטראמפ, יש לו קבלות, הוא באמת הצליח למנות, ומשהו, רק צריך להבין, משהו כמו רבע מהשופטים הפדרליים בקרוב, יהיו מינויים של טראמפ.
אורי, אני חושבת שלאחרונה, אתה רוצה? או אני?
אחד לכל אחד.
אוקיי, אבל אז נעשה בקצרה, כי אנחנו
כן,
כבר...
כן, כן. אז תשמע, אנחנו משהו כמו קצת פחות משנה, לקראת בעצם תחילת הקדנציה השנייה של טראמפ, או של נשיא אחר, אבל עדיין יש לו שנה בבית המשפט העליון. כל שופטי בית המשפט הנוכחיים, רק בריאות, אבל... יכול להיות מצב שבו טראמפ ימנה עוד שופט.
שלא יאמן, גנבת לי את השאלה.
זו השאלה שלך?
כן.
טל, תשאלי אותה.
לא, אני רוצה לחדד את דברי אור.
חדדי, קדימה.
לשאול, האם האפשרות שעד נובמבר, עד ינואר בעצם, יהיה מינוי נוסף בעליון?
אז כנראה שאתם עובדים הרבה מדי זמן ביחד כבר, משדרים על אותו גל. אז צריכים כמובן מאוד זהירים במילים שלנו פה, כי אנחנו מאחלים לכולם בריאות, אבל המציאות היא...
מדברים על רות בידר גינסבורג, כמובן.
כן, לא רק היא. זאת אומרת, גם ברייר, יש פה שני שופטים בצד הליברלי, שהם סוטו מיור וקייגן, אתם יודעים, הם צעירות ובועטות וזה, אבל גם ברייר וגם סוטו, וגם RBG, הם נמצאים עם אוקטוג'נריאנס, כן? הם כבר בשנות ה-80 לחייהם, ו... אני מעריך שלא יקרה שום דבר בשנה הקרובה, וגם יש את התקדים של גרלנד, אז לא בדיוק ברור אם ייתנו לטראמפ למנות או לא, אפילו שבסוף, אתם יודעים, כשהרפובליקנים שולטים ביד רמה בקונגרס, בסנאט בעצם, כן, שזה העיקר פה, הבית העליון, אז הכל יכול לקרות, אבל אם טראמפ יבחר לכהונה שנייה, כן, אני חושב שזה לא מופרך לצפות שיהיו בעצם 5-6 שופטים שמרנים, ובית המשפט, כיוון שהמינויים לכל החיים, המציאות הזאת תהיה למשך, לדור. אנחנו חושבים פה על דור שלם של, של בית משפט שמרנים.
אז זה תמריץ מאוד חזק בעצם עבור שני הצדים, עבור גם הדמוקרטים וגם הרפובליקאים.
נכון, אמרת.
יפה.
אוקיי. שאלה אחרונה.
זו הייתה השאלה האחרונה שלי גם.
כן. לא, אתה יודע מה, אני רציתי, כאילו, זה ממש בקצרה, כי זה אירוע שכן קרה השבוע, לא כיסינו אותו, אולי ככה בכל זאת נזכיר את זה פה במהלך הרעיון, אנחנו רואים, זה אולי משתלב בדפוס רחב יותר. ראינו את ביל בר, שר המשפטים, אומר טראמפ, אתה מפריע לי לעשות את העבודה שלי, ובאופן כללי אנחנו רואים... ואגב, ביל בר, ואחר כך, אחרי שהוא אמר את זה, ישר התחיל לעשות את רצונו של טראמפ ולבחור שם בכל המשפטים, ובאופן כללי אנחנו רואים שטראמפ מנסה לבחוש בהחלטות על גזר דין של מקורבים שלו, רוג'ר סטון, כמו שראינו כבר, מייקל פלין עכשיו, בילבר הודיע שהוא יבחן מחדש שם את התיק. אנחנו עם בחישה, אני לא יודע, תגיד לנו אתה אם זה חסר תקדים או לא, של רשות המבצעת, הנשיא, וממש בפעולה של מערכת אכיפת החוק, שאומנם חלקה כפופה לרשות המבצעת, חלקה זה הרשות השופטת, רואים טראמפ מנסה לרכז יותר ויותר סמכויות בידיו, או ללכת למקומות שניסים קודמים להתרחקו מהם, מה קורה בעצם? כלומר, האם באמת יש איזשהו ערעור של כל ההפרדת רשויות שלו?
אני חושב שהפוטנציאל הבאמת גדול לערעור של הפרדת רשויות, זה מה שכמעט קרה עם, עם הסנזוס, עם מפקד האוכלוסין. אם אתם זוכרים, מפקד האוכלוסין ביוני שנה שעברה, בית המשפט העליון נדרש לשאלה האם ניתן להכניס שאלה על האזרחות של בן אדם. אוקיי? זה משהו שהדמוקרטים התנגדו לה בצורה קיצונית, לא ניכנס בדיוק כרגע למה, ברור שלמה זה היה נגד האינטרסים שלהם, וטראמפ מאוד רצה אותו. בית המשפט, ההכרעה שלו היא שאסור להכניס פחות באופן זמני, למשל זה לא הייתה הכרעה מלאה, אבל באופן זמני אסור להכניס את זה למפקד האוכלוסין, וכיוון שהזמן רץ, אז כנראה שזה לא ייכנס.
כן.
השאלה הגדולה הייתה, האם טראמפ לא יקשיב לבית המשפט העליון, ובכל זאת הכניס את זה. עכשיו, אתם יודעים, זה בהקשר הזה.
מעשה אמיר אוחנה, אני לא חייב למלות אחרי...
אוקיי, אבל מאז מרבורי וי מדיסון, ב-1803, כן, לפני יותר מ-200 שנה, אוקיי, שזה התקדים הגדול, שדיברנו בבית המשפט העליון הישראלי, ודברו על הגרמני, ועל הבריטי, האוסטרלי, כולם מצטטים אותו, כן?
מרבורי וי מדיסון, לא שמעתי את המילה הזאת מאז לימודי המשפטים.
אבל שמעת את זה, נכון?
לפני כ-4 שנים, 20, מתי למדתי? 20 שנה יותר.
15.
מה?
15.
אבל גם אם התלומדת לפני 200 שנה וגם אם התלומדת את זה בעוד המון מדינות אחרות, זה התקדים הגדול. למה? החלטה היא שבית המשפט העליון בהקשרים האלה, המילה שלו היא המילה האחרונה. אם טראמפ יגיע למצב, בסדר, זה לא קרה עם, עם מפקד האוכלוסין, אבל דיברנו היום על שורה ארוכה של מקרים שבהם, אתם יודעים, חודש ההחלטה לא תתאים לטראמפ, אם נראה נשיא אמריקאי קובע מדיניות שהיא כנגד החלטה של בית המשפט העליון, ובעצם במובן הזה דיברנו על, על להפוך את רו, אם הוא יהפוך את מרברי, זה באמת, זה סיפור שינוי מוחלט של כלי המשחק.
המהפכה החוקתית.
לחלוטין.
אז בזה נסיים עם המהפכה החוקתית של דונלד אהרון ברק טראמפ, בהפוך על הפוך. אז המון המון תודה.
בכיף, שמחתי.
השכלנו, אני חושבת, הרבה מאוד מהשיחה איתך.
תודה רבה.
אורי, נעבור לפינץ.
קדימה.
פינה הכיפית שלנו. אז במסגרת הרכילות, תנחש מי התחתן השבוע, יש לך מושג, בבית הלבן, מי היה לו חתונה חגיגית?
למי היה?
סטיבן מילר, שהוא, למי שלא יודע, עוזרו הבכיר של טראמפ, האדם היחיד ששרד איתו 3 שנים, זאת אומרת, הוא עוד מהקמפיין, הוא עוזר, יועץ בכיר שטרם הודח, וכנראה גם לא יודח, הבת הזוג היא קייטי וולדמן, שהיא... ממש הכל נשאר במשפחה, היא הדוברת של סגן הנשיא פנס. וכמובן שטראמפ הלך לחתונה, מילר הוא מאוד מפורסם בקהילה היהודית, עכשיו כשהייתי שם וביקרתי בלא מעט בתי כנסת והרצאות ודיברתי עם אנשים, מילר הוא הסדין האדום, הדגל, הפחד של כולם, כי אומרים שיש לו דעות מאוד חריגות בנוגע להגירה. אני גם אומרת את זה כמובן, אפילו בעדינות אומרים עליו דברים הרבה יותר קשים.
אומרים עליו ש...
הוא כתב את המוסלם בן.
כן, אני אגיד במקומך, זה מין בן אדם שבאופן פרדוקסלי כמעט, הוא, הוא יהודי שמפלרטט עם דעות שהם white nationalist כזה.
ממש, וזוכה לברכות באתרים על סף הפשיסטים, כל מדיניות ההגירה, כל האמירות הקטלניות, יש עליו הרבה ביקורת, גם לא כולם מסתדרים איתו שם, אפילו קושנר וכל החבורה הזאת לא משוגעים עליו, אבל איפה הייתה החתונה? זה אתה בטוח יכול לנחש. איפה הייתה החתונה של היועץ הבכיר של דונלד טראמפ?
איפה הוא יכול?
נו, במלון, ליד הבית הלבן, ששייך לטראמפ כמובן. אז מזל טוב למילר, אני לא זוכרת את השם של המלון, יש כמה נכסים שאתה זה שצמוד שנמצא בבניין הפעמון. מה אתה מביא לנו בפינץ?
זה אתר חובה לחתונה אם אתה בממשל טראמפ.
אורי, אז מה אתה מביא לנו בפינץ הפעם? מה בחרת?
זהו, האמת שקצת הזכרנו את זה, פיט בודיג'ג' בנאום מצב האומה של טראמפ, הוא עצר אותו באמצע, מלניה טראמפ ניקת מדליית החירות לראש לימבו, שהתגלה שהוא חולה בסרטן.
מצבו חמור.
כן, ראש לימבו, אבל נשאר מישהו ותקף את בודיג'ג' באמירות הומופוביות.
זאת אומרת, האיש שטראמפ מכבד אותו והופך אותו לכביכול דמות ממלכתית, למרות שיש לו שנאה מטורפת, ממלא אחר השליחות שלו ונכנס במועמד הצעיר והגיי.
כן. תגידי משהו, זה פינץ זה, אני כבר לא כל כך בטוח.
זה פינץ? לא יודעת, כן, זה סוג של, תראה, ראש לימבו הוא דמות צבעונית כזאת של הרדיו, אז...
כן, כן. יש פה אווירה, כן, בוא נגיד, הוא מפיץ אווירה פחות.
כן.
עד כאן המדריך לטראמפיסט, תודה לדוקטור אודי זומר, תודה לעורך הפודקאסטים רון טוביה.
וחשוב להגיד, יש בלילה עימות, בלילה שבין רביעי לחמישי, עימות דמוקרטי, תוך כדי זה שאנחנו יושבים כאן בחדר הקטן, אנחנו מקבלים פוש מהניו יורק טיימס שאומר שמייקל בלומברג עבר את הרף הנחוץ כדי להיות על הבמה בלס וגאס, בעימות.
מזל טוב מייק.
בפריס תיאטר, מזל טוב למייק. חבר'ה, תצטרפו אלינו לצפייה בשידור החי, בלילה שבין רביעי לחמישי ב-4 בבוקר, בקבוצה הלוהטת, המדריך לטראמפיסט, ותאזינו לפודקאסט שלנו באמצעות לחיצה על כפתור המנוי, סאבסקרייב, תירשמו, גם אפשר לשמוע את הפודקאסט באמצעות לינק באתר גלובס, אז תודה, ונשתמע בשבוע הבא.
אני טל קצובסקי.
אני טל שניידר.
נתראה.